Dat is een nasty story, zijn.
Ik
ga ze verrassen met een serie ראדן. Proberen we het te zeggen. Oh, dat is כאילו, כנראה משהו אחר מאשר סתם דבריים. בכל אופן, אנחנו, אני מקווה שהבאתם את הדפים של שבוע שעבר, ואני יודע שלא.
אולי אכפת לי.
זה תירוץ.
מה זה? זה לך תירוץ. התירוץ הזה לא נשמע טוב. טוב, בעיקרון, שמעו, אין יותר מדי מה להשתמש בדף, חוץ מבנה שבסוף הדף. ואם אין לכם אותו אז זה מצוין, כי אז אתם לא תדעו אותו לפני שאני אומר אותו. אז אנחנו נמשיך. אנחנו התחלנו את בנייהו בן יהוידע בפעם הקודמת. אנחנו דיברנו על המלאכת דוד, וראינו שהמלאכת דוד בדברי הימים קצת שונה. פרק י' א', קצת שונה מהמלאכה של דוד בספר שמואל. קודם כל בגלל שממליכים אותו מיד אחרי מות שאול. לפחות זאת התחושה שנוצרת. ודבר שני, יש שם הדגשה של כל ישראל שבאים, וגם אחרי זה כל ישראל הולכים איתו לכיבוש ירושלים. יש תחושה שכל עם ישראל איתו, וגם מודגש, מה שנכון גם בספר שמואל, אבל פחות מודגש, שזה שהם המליכו אותו כדבר השם. ובכל הם עשו פה כדבר השם בהמלכת דוד. זה לא שהם המליכו אותו בגלל שזה מה שהם רצו, ואיכשהו זה גם יצא מה שרצון השם, אלא הם עשו את זה כדבר השם ביד שמואל. וזה חוזר שוב בפסוק י' ואלה ראשי הגיבורים אשר לדוד המתחזקים עמו במלכותו עם כל ישראל להמליכו כדבר השם על ישראל. אז זה היה ההתחלה, ואנחנו ראינו שאחרי המלכת דוד אז רשימת הגיבורים מגיעה בהקשר לזה. כלומר, רשימת הגיבורים היא בעצם הרשימה של האנשים שבאו להמליך את דוד. כן, הגיבורים אשר לדוד המתחזקים עמו במלכותו עם כל ישראל להמליכו כדבר השם על ישראל. אז התחלנו לדון ברשימה של הגיבורים. אפשר לדון בעד מחר, זו רשימה מאוד מסובכת, אבל בגדול אנחנו אמרנו שיש פה שלושה גיבורים ראשונים, שזה יושבעם בן חכמוני בפסוק י' א', ואחריו בפסוק י' ב' אלעזר בן דודו האחוכי, הוא בשלושה גיבורים. וכאן ראינו שבספר שמואל יש עוד גיבור שכנראה נשמט בעריכה, נאמר את זה ככה, איכשהו נעלם בספר דברי הימים, שזה שמע בן הגה הררי, שהוא הציל את החלקה של העדשים בספר שמואל. אז כאן זה מתואר כביכול כאילו אלעזר הוא זה שהציל את החלקה. הוא היה עם דוד בפס דמים והפלישתים נאספו שם למלחמה ותהיך לקטע שדה מלא הסעורים. ראינו שגם בשמואל כתוב עדשים ובספר דברי הימים כתוב סעורים. אז מי שממש רוצה ככה לעשות הרמוניזציה יגיד שזה בסדר, אלעזר קם והציל את החלקה של העדשים ושל הסעורים ושמע הציל את החלקה של העדשים. אבל זה לא נראה לי כל כך משכנע, כי זה אותם פסוקים בדיוק, כמעט מילה במילה, עם הבדלים דקים. וזה קצת מוזר. בכל אופן, די ברור שאמורים להיות כאן שלושה, בגלל שאחרי זה... כן, אבל איזה שלושה גיבורים? כי מיד אחרי ששלושת הגיבורים האלה שהזכרתי מופיעים, אז כתוב בפסוק תתוו, וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצור אל דוד, אל מערת הדולם, וכולי וכולי. בפסוק י"ח, ויבקעו השלושה במחנה פלישתים וישבו מים מבור בית לחם שבשר. איזה שהם שלושה מהשלושים ראש, כלומר מהשלושים, הלכו והביאו מים לדוד. האם זה אותם שלושה ממקודם? לא, לא חייב להיות. אמרו לנו שיש אחד ואחרי זה עוד אחד, ובשמואל אחרי זה עוד אחד. ואחרי זה אמרו ששלושה כלשהם הלכו להביא. וברור לנו שזה לא השעה הראשונים, בגלל שבפסוק כף נאמר, ואבשי אחי יואב, הוא היה ראש השלושה. כלומר, אם אנחנו נתחיל לסדר את זה, יש לנו, זה קצת צבע אחר, יש לנו את יושבעם בן חכמוני, חכמוני שהוא שווה בעצם ליושב בשבט, יושב בשבט, תחכמוני, הוא עדינו העצני, זה בספר שמואל, כן? אחרי זה יש לנו את אלעזר, האחוכי, שזה שווה לאלעזר בן דודו בן אחוכי בספר שמואל, ואחרי זה בספר שמואל יש לנו את שמע בן אגה הררי, אולי הוא מאזור הים האגאי, ואחריהם יש את הסיפור של שלושה הגיבורים. עכשיו אלה לא השלושה האלה, בגלל שראש הגיבורים השלושה שהלכו להביא מים לדוד זה אבישי. אז עכשיו מופיע אבישי, אבישי שהוא בשלושה הגיבורים. כן? אז אבישי אמרנו כבר שהיה לו, הוא עורר את חניתו על 300 חלל, ולא שם בשלושה. יש פה מין משחק בקריא וכתיב, כי כתוב ולא שם בשלושה.
אבישי
עורר
את חניתו על 300 חלל?
אבישי.
אז כלומר אבישי וגם
יושבם? כן, גם יושבם וגם אבישי על 300 חלל. בספר שמואל נאמר על יושב בשבט החכמוני ראש השלישי הוא עדיין עצני, על 800 חלל בפעם אחת. והמפרשים מה הם אומרים? הם אומרים שהרי כתוב יושב עם בן חכמוני, ופה יושב בשבט תחכמוני. אז די ברור שתחכמוני זה חכמוני, נכון? אז הם אומרים שאם פה זה יושב בשבט תחכמוני, ופה זה הבן שלו, אז אין סתירה בזה שפה זה 300, ופה זה 800. אבא שלו היה על 800, והוא היה על 300. אבל כולם מרגישים שזה, שמע, מדובר על אותו דבר עם שינוי נוסח. כן, אז זה קצת מוזר. בעיקר שיושב בשבט זה נשמע כמו יושב עם. דיברנו על זה בשבוע שעבר.
הוא לא מהשלושה.
מה?
הוא לא מהשלושה.
הוא לא מהשלושה. איזה שלושה? עכשיו אנחנו מדברים על שתי סטים של שלושות. יש לנו שלושה אלה. אני אומר את זה בגלל שזה הולך לפתור לנו בעיה. ויש לנו שלושה שאבישי הוא הראש שלהם. כן, אבישי הוא ראש של שלושה אחרים. זה אחד, שתיים, שלוש. אז אבישי הוא ראש השלושה. כן, ומן השלושה בשניים נכבד ויהיה להם לשר, ועד השלושה לא בא. זה מה שכתוב על אבישי. אז איך זה עד השלושה לא בא? הרי הוא ראש השלושה. זה כולם מסתמכים בפסוק הזה, שתחליט, הוא כן בשלושה, הוא לא ראש. הוא יותר נכבד מכולם, והוא לא נמצא ביניהם אפילו. משהו פה מוזר. אלא אם כן, השלושה זה השלושה הראשונים. ואחרי זה הוא בשלושה גיבורים, אלה שהלכו להביא את המים, שהם היו, הם בהחלט, יש להם סיפור נהדר, אבל הוא אחד מהשלושה האלה. הוא לא, יש לו שם בשלושה, אבל הוא, אל השלושה האלה לא בא. הוא לא הגיע לדרגה של השלושה האלה. אחרי זה אותו דבר, גם עם בנייהו, פסוק כ"ב, הנה אנחנו מתחילים משהו חדש. בנייה בן יהוידע בן איש חיל, רב פעלים מן קבצאל. כן, קבצאל זה בנגב, זה בעצם העיר הראשונה ביהודה, ברשימות של יהודה, בנחלות של יהושע. הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. יש לו קטע עם להקות אריות. אז הוא היכה את שני אריאל מואב. אריאל מואב זה כנראה אריות עם כוח, אל במובן של כוח. שני אריאל מואב, אז או שזה אריות ממש, או שזה אנשים חזקים. ושני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. כן, מה הגבורה בזה? יש פה מן הסתם כמה סברות, כן? גם אריה וגם בתוך בור שהוא לא יכול לברוח, וגם זה יום שלג, שהוא... יש שני מדרשים על זה, או שאריה בשלג הוא הכי מסוכן, או שיש קטע של אריה, לא בדקתי את זה אף פעם, תנסו בעצמכם, שבשלג אריה זורק עליך שלג עיניים ואז מתקיף. יש מדרש כזה, אין לי מושג איך להסביר אותה, אבל זה הנתונים, ככה מפרשים פה. זה הקטע של אריה, מן הסתם, לא יודע, אני מעולם לא ראיתי אריה בשלג, אז אני לא יכול לדעת.
אולי זה אריה שלג.
אולי זה אריה שלג, כן.
זה נמרי?
בובת שלג כזאת של אריה.
לא, אריה שלג זה כאילו, זה נמר עם נביאים,
זה... אוקיי, אז תנסו ותחזרו עם מסקנות, ובלי גפיים. והוא היכה את האיש המצרי, הוא ממשיך להקות, הוא היכה את האיש המצרי, איש מידה חמש באמה. כן, זה נוסף בספר דברי הימים, בגלל שאם מי שיש לו דפים יכול להסתכל, בספר שמואל לא כתוב את זה. בספר שמואל אני אקרא את מה שמולו, והוא היכה את איש מצרי, אשר או איש, זה נקרא בכתיב, איש מראה, וביד המצרי חנית, סתם חנית. בדברי הימים, חנית כמנור אורגים. אז הוא גם מוסיף שזה לא איש מראה, אלא איש מידה חמש באמה, וגם את החנית הוא הפך לכמנור אורגים. עכשיו, מה זה חייב להזכיר לכם?
גוליאת.
כן, ועץ חניתו כמנור הורגים, והגובה שלו, אומנם זה 6 אמות וזרת, אבל פה זה 5 אמות, בסדר, אז הוא לא כמו גוליאת ממש, אבל עצם זה שמוזכר הגודל שלו כענק, מחזק את זה. כן, ואחרי זה המשך אותו המשך, וירד אליו בשבט, ויבל את החנית מיד המצרי, ויריהו בחניתו. כן, אם היינו מציירים את זה, גם אפשר לראות שזה ממש במבנה חייסטי שכזה. כן, היה איש מצרי, איש מידה, ביד המצרי יש חנית, הוא יורד, ואז הוא לוקח את החנית והורג את האדם. אלה עשה בנייהו בן יהוידע ולא שם בשלושה הגיבורים. אז יש לו שם גם לא בשלושה הגיבורים, ואז אומרים ככה, מן השלושים, זה אני לקורא בספר דברי הימים, מן השלושים הינו נכבד הוא, ואל השלושה לובה, וישימהו דוד על משמעתו. אז יש לנו עכשיו גם שלושים. כן, יש לנו שלושים ושלושה ועוד שלושה. עכשיו השלושים, אני אכתוב את זה כאן, זה השלושים. כן, זה השלושים האחרונים, יש לנו שלוש ועוד שלוש ועוד שלושים.
לא, זה מתוך השלושים, לא?
מה זה?
מתוך השלושים.
כן, אבל בני עובד ימידע, אני מתלבט אם להגדיר את זה או לא להגדיר את זה כבפנים. לא שם בשלושה הגיבורים. כלומר, יש לו שם בשלושה הגיבורים, השלושה הגיבורים.
כן, אני אומר,
השלושים
האלו מכילים את השישה האלה.
שלושים האלה?
שלושים האחרונים, זה...
מכילים את השלושה האלה.
את כל
השלושה... את זה אני לא בטוח. זה קשה לדעת, בגלל שזה נשמע שהוא בשלושים, אבל לא הגיע לשלושה. זה אני מסכים. כלומר, השלושים האלה, הרי כתוב שהשלושה הגיבורים שהלכו להביא מים מבאור בית לחם, כתוב עליהם וירדו שלושה מן השלושים ראש.
כתוב,
מן השלושים נכבד. כן, ספציפית בני יום. כל פעם זה נכנס לתוך הש עכשיו יש סברה, אבל לחשוב שהם לא נחשבים בפנים, למרות שהם כביכול מתוארים כמתוכם, בגלל שאם יש לנו 30 ועוד 6, אז זה 36, ויואב לא מופיע פה, הוא כנראה מעליהם, כי הוא שר הצבא, אז 37. ובספר שמואל, הרשימה נגמרת אחרי אוריה החיתי בכל 37. אז מתבקש לומר שזה כך.
מתו כמה בדרך.
שמע, אם עשאל מופיע ברשימה, אנחנו נראה את זה, אז מה לעשות? כנראה שמתו. אז איך בדיוק מחשבים את זה, לא ניכנס לזה, אבל זה היה נתונים. השלישי לא כתוב, אין לנו מה מוזה, רק נגיד על בניהו בן יהוידע שדוד שם אותו על משמעתו, מה זה אומר? הוא היה נגד משמעת, שומר ראש, זה יותר קרוב. כלומר, קשה לדעת מה בדיוק הוא היה, אבל כתוב לנו אחרי זה במקומות אחרים, בניהו בן יהוידע על... על מה בניהו בן יהוידע? ברשימה של השרים? על הקרטיב הפליטי. שבא זה קרטיב הפליטי? זה. אני תוהה על איזה מהסיבות אתם צוחקים. מה זה קרטיב הפליטי? קודם כל ברור שזה מאוד יפה, שזה מאוד דומים. קרטיב הפליטי. כן, ככה יפה זה מאוד דומה. אז אני מאוד מתבקש לקשר את זה לקרטים ופלישתים. כי פלישתים הם גוי קרטים. יש איזה קשר, כנראה שזה מין צבא זר ששכירי חרב אולי לא יודע מה והוא היה עליהם, אבל אנחנו כנראה שהקרטיב הפליטי באמת היו כזה מקורבים למלך, כמו הגיבורים שלו, בגלל שאנחנו רואים אותם למשל במלאכת שלמה, כן, ולבניהו בן יהוידע ולקרטיב הפליטי ולשלמה אחיו לא קרה, אדוניהו, הם היו עם שלמה, אבל זה שהם בירושלים, זה אומר שהם כנראה קשורים למלך. אז יכול להיות שזה חז"ל אמרו שזה סנהדרין, קרטי שקורטים את דבריהם ופלטי שמופלאים בדבריהם. אבל אנחנו לא יכולים לומר את מה שחז"ל אומרים, כי אז אנחנו לא נעשה פה שום דבר. אנחנו חייבים לומר משהו אחר. ככה זה גושניקים. וגם כנראה כי זה פשוט לא נשמע סביר בפסוקים. אבל חוץ מזה, אנחנו מדברים פה על צבא בסופו של דבר. והסנהדרין, סנהדרין שהרגה אחד ל-70 שנה היא קטלונית, אז כנראה הם לא יוצאו למלחמה. וגיבורי החיילים, עכשיו יש לנו רשימה של גיבורי החיילים. אם היינו עוברים עכשיו אחד אחד, היינו רואים פה ממש ביקורת הנוסח, רחמנא ליצלן, שאנחנו ממש יכולים לראות איך כל שם פה הוא שונה מחברו. וניקח למשל, פשוט נקרא עשה אל אחיו אהב, וזה מה זה לא, שמעת עברי. אליקח חרודי, אין בספר דברי הימים, יש בספר שמואל. חלץ הפלטי הופך לחלץ הפלוני, מבונה יחושתי הוא סיבחה יחושתי, לא החליטו. צלמון האחוכי הופך לאילי האחוכי. מה עוד יש לנו פה? הידי מנחלי געש הופך לחוראי. אבי אלבון הערבתי הופך לאבי אל הערבתי. כן, אז מוות הברחומי הופך אז מוות הבחרומי. ויש דברים אפילו יותר מזה, אז בני ישן יהונתן, שמע ההררי, הופך להיות בני השם הגזעוני, יונתן בן שגה ההררי. כלומר, בני ישן יהונתן התחלק, בני ישן היה נשאר לבד, זה בני השם הגזעוני, ויונתן מתחבר עם שמע ההררי, וזה יונתן בן שגה ההררי. יש פה כל מיני סלטים כאלה שעושים פה. אליעם בן אחיתופל הגילוני, שמוכר לנו כל כך מספר שמואל, והוא גם בכל זאת... גם קשור לבת שבע כנראה, אח שלה. סליחה, אבא שלה. אז אליעם בן אחיתופל הגילוני הופך להיות אחיה פלוני. סתם פלוני. אז ככה זה ממשיך, ואחרי אוריה אחיתי, בספר שמואל זה נגמר, אוריה אחיתי, כל 37, וכאן בספר דברי הימים אנחנו מגיעים לקטע חדש, ומפה ואילך אנחנו לא משווים שום דבר לשמואל, כי אין את זה בשמואל. אנחנו בפרק י' א', בפסוק מ' א', אוריה אחיתי, זבד בן אחלי. עדינה בן שיזה הרובני, ראש לרובני ועליו 30. כן, הוא ראש לרובני ויש לו 30, שזה מספר מעניין בהקשר של הגיבורים. חנן בן מאחה ויושפת המתני. תראה, קודם כל יש פה ו, שזה כבר חריג. כן, זה שונה ממה שהיה עד עכשיו. ויש לנו איזה ראש לרובני ועליו 30. ויושפת המתני. עוזיה האשתרתי, זה עוד מישהו מעבר הירדן. כמו הרובני, אז יש לנו גם אשתרתי. ושמע ויעל בני חותם הערוערי, מהרוער, זה גם בעבר הירדן. ידיעל בן שמראי ויוחה אחיו הטיצי. יוחה אחיו זה בכלל נהדר מבחינה ספרותית. אם דיברנו על קריטי ופריטי, אז יוחה אחיו, כן, יוחה אחיו, כן, אותו דבר בדיוק. יש אפילו כן, במקומות שכתוב ויוחה בלי זה, בלי וב נוספת.
כלומר, בלי וב.
ויוחה. פה כתוב בלי וב?
אצלי כתוב עם וב.
כתוב בלי וב.
רגע, רגע. לא, עם וב.
כתוב לך ויוחה י' ח' א'?
כן.
זה נהדר. אם זה כתוב ככה, זה ממש נהדר. כי זה ויוחה אחיו. זה בדיוק הפוך אחד מהשני. ראינו כבר כמה כאלה ברשימות. אפילו יוחה כזה. כן, כתוב רשימה אחת ואחיו, טה 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 טה, ויוחה. אז יש עוד מקומות כאלה.
אז ראינו כבר, והנה אנחנו רואים עוד פעם, ויוחה אחיו הטיצי.
מה זה הטיצי? מאיפה הוא? מטיץ. הטיצי, אין לי מושג. אליאל המחבים. המחבים זה מוזר. יש כאלה שאמרו שזה אולי מחניים, אבל זה גם מעבר הירדן. וריבי ויושביה בני אל נעם ויתמע המואבי, שזה גם מעבר הירדן. אליאל ועובד ויעשי אל המצוויה. מה זה המצוויה? גם כן מוזר. גם זה לא המצווי, זה המצוויה. מאוד, מאוד, מאוד מוזרה הרשימה הזאת. זה מוסיף לנו איזה כמה, 13, 15, 17, לא זוכר כמה שמות. וזה בעיקר קשור לעבר הירדן המזרחי. אז יכול להיות שהרשימה הזאת בעצם תוספת של דברי הימים, שהוא מוסיף לנו את הגיבורים של עבר הירדן, שכנראה היו חסרים ברשימה הראשונה, שהייתה מלאה בעיקר באנשים מיהודה ומהאזור. בעיקר אם אנחנו מדברים...
גיבורים שלו בתקופה שהיה עבר הירדן.
זה מעניין לחשוב על זה ככה, אבל, כי הרי הרשימה הראשונה מאוד מתאים לקשר אותה לתקופה שדוד עוד היה בחברון, כי הסאל מופיע שם למשל. כן, אוריה אחיתי מופיע שם, לפני שהוא חוסל, בדרך כלשהי. אז יש מה לדון, וגם אתה מדבר על סיפורי גבורה מהזמן שדוד אז במצודה, או בנציב פלישתים בבית לחם וכולי. יש פה מצבים מאוד עתיקים, עוד שהוא נלחם בפלישתים. הוא די מהר חיסל אותם והתחיל לחסל את סוריה, כאילו, זה הכיוון. אז זה נראה כאילו באמת מדובר על תקופה קדומה יותר, ובעיקר בגלל שזה מופיע בסוף ספר שמואל, ששם יש ארבעה פרקים שלחלוטין קשורים להתחלת התקופה. כן, יש שם את השיר שדוד שר, את השירה הזאת, ביום מציל אותו השם מכף כל אויביו ומכף שאול. זה מאוד מוקדם. וזה לא הסיבה היחידה, זה... יש סיבה לחשוד. וכאן אנחנו מוסיפים עוד חלק, אתה אומר זה אולי בגלל שהוא היה בעבר הירדן. אבל אני חושב שבתקופה שהוא היה מלך על כל ישראל, אז גם בעבר הירדן בכלל. אז אפשר להביא משם אנשים מעבר הירדן גם בלי שהוא יגיע לשם. אז זה בעיקרון. בכל אופן, אלה אנשים שבאו להמליך אותו. יכול להיות שגם בזה עוד סיבה שיכולה להיות למה מזכירים אותם. כי אלה הגיבורים, השולי דוד, שבאו להמליך אותו. כן, וחברון. אז יש עוד אנשים להוסיף מלבד הגיבורים של הרשימה בשמואל.
לא, לכאורה הגיבורים בשמואל לא היו, לא
היו,
לא
היו. להפך, אמרנו שזה עוד הסאל. הסאל הוא אחרי לפני שהוא המלך. כאילו, לפחות מלך על זה. על כל ישראל, כי הרי הוא מת לפני שהם המליכו אותו על כל ישראל. אז כן, בכל אופן, אז זה הרשימה בפרק י' א'. עכשיו בפרק י' ב' אנחנו מגיעים לעיקר שלשמו אנחנו התאספנו. בגלל שפרק י' ב' מוסיף לנו עוד רשימות של אנשים שהצטרפו לדוד לפני המלכת שאול, לפני שהמלכתו אחרי שאול. והפרק הזה הוא לא מוכר, הוא לא מכירים אותו בדרך כלל, ויש פה הרבה דברים מעניינים לראות. אז בואו נתחיל לראות. יש פה בעצם ארבעה או חמישה חלקים. הארבעה הראשונים הם באמת רשימות של אנשים שהגיעו אל דוד. החלק האחרון זה, תסתכלו בפסוק כ"ד, ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על דוד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי השם. זה מאוד מזכיר את מה?
אבנר.
לא, משהו מכאן, שלפני שנייה אמרנו. קראנו הרי בתחילת הרשימה של הגיבורים, שבעל דברי מי מוסיף פסוק, ואלה ראשי הגיבורים אשר לדוד המתחזקים עמו ומלכותו עם כל ישראל להמליכו כדבר השם על ישראל. כלומר, אלה שבאו להמליך את דוד כדבר השם. אז פה זה כפי השם. אבל זה ראשי, מספרי ראשי החלוץ, גם יש פה את המספרי. פה כתוב, ואלה מספר הגיבורים אשר לדוד. פסוק י' א' ופרק י' א'. זה נראה שיש פה קטיר דומה. אלה הגיבורים של דוד שבאו להמליך אותו, ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא שבאו להמליך אותו, בחברון. ויש רשימה מכל שבט כמה אנשים הגיעו. וזה נגמר בהמלכת דוד, בפסוק מ', ויהיו שם, כבר פסוק למדת אפשר לראות. כל אלה אנשי מלחמה, עודרי מערכה, בלבב שלם באו חברון להמליך את דוד על כל ישראל. וגם כל שרית ישראל לב אחד להמליך את דוד. ויהיו שם עם דוד ימים שלושה, אוכלים ושותים, כי הכינו להם אחיהם. וגם הקרובים עליהם, עד יששכר וזבולון ונפתלי, מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ובבקר, מאכל קמח דבלים וצימוקים ויין ושמן ובקר וצאן לרוב, כי שמחה בישראל. כן, זה יפה שהם גם הביאו את האוכל על הבקר, וגם אחרי זה אכלו את הבקר. הבקר הזה ממש, זה ממש התעללות, מה שהוא עבר שם. אבל זה כי שמחה בישראל. וכשיש שמחה בישראל, אז אוכלים בשר. כן, שמחה אלא בבשר. ואם הבשר יכול גם קודם לשים עליו יין, אז אין שמחה אלא בבשר ויין, ואז בכלל זה טוב. אז זה היחידה האחרונה של הפרק, והיא סוגרת בעצם את היחידה הראשונה שראינו, של הגיבורים של דוד. וזה מחזיר אותנו להמלכת דוד שהופיע לפני הגיבורים. שוב מתארים לנו את מה שקרה בהמלכת דוד. אז אנחנו לא נופתע עם ארבעת היחידות שבאמצע, גם כן יהיו מסודרות בצורה חייסטית, ככה שיבצר מבנה חייסטי נהדר. אז בואו נתחיל. אז פרק י' מתחיל כך, ואלה הבאים אל דוד לציקילג, עוד עצור מפני שאול בן קיש. עכשיו חזרנו אחורה בזמן, לתקופה שדוד היה בציקילג, שזה היה בסוף הנדודים שלו, נכון? הוא היה בציקילג עוד בתקופה של המלחמה של שאול בפלישתים שבה הוא מת. עוד עצור מפני שאול בן קיש, והם הבגיבורים עוזרי המלחמה. נושקי קשת, מימינים ומסמילים באבנים ובחיצים בקשת, מאחי שאול מבנימין. כלומר, כבר בתקופה שהיה בציקלג, הצטרפו אליו מאחי שאול, מבנימין. כלומר, זה לא חייב להיות אחי שאול ממש, אלא מהשבט שלו. אנשים שכביכול אמורים להיות עם שאול, באים ומצטרפים אל דוד. עכשיו, בכלליות, אני אגיד לכם לגבי כל מה שנקרא, תנסו לראות אם יש איזה משהו שחוזר, איזה מילה מנחה או איזה שורש. יש כמה דברים שחוזרים, והם ידגישו לנו בעצם את המטרה שלשמה הפרק הזה נכתב. אז יש לנו רשימה, הראש אחי עזר ויואש בני השמעה הגבעתי, וזיאל ופלת בני אז מוות, וברכה ויהוע הנתותי. וישמעיה הגבעוני גיבור בשלושים ועל השלושים. יש לנו עוד גיבור בשלושים ועל השלושים. ישמעיה הגבעוני. וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי. אל עוזי וירימות ובעלייה, ושמריה ושפתיה וחרופי. אל קנה וישיה ועזרעל ויועזר ויושב עם הקורחים. ויואל וזוודיה בני ירוחם מן הגדור. הרשימה. זה אנשים מבני בנימין, הקורחים יכול להיות שזה לוויים, אבל אם זה באמת גם מבני בנימין, אז זה לא קורח המדובר, הידוע. ויש לנו בני ירוחם מן הגדור, שגם לא ברור איפה זה. זה הרשימה הראשונה, אנשים שהגיעו מבנימין, אז לא פלא שהם גם משתמשים בחץ וקשת, או באבן וקשת, או בנושקי קשת, לא משנה בדיוק את כל ההגדרות. אבל הם קשתים, כמו שבנימין יודעים להיות. זה הרי אנחנו מכירים הרי מפלגש בגבעה, שהם קולעים אל השערה ולא יחתי. אז זה בנימין. עכשיו אנחנו חוזרים עוד יותר אחורה, לפני שדוד היה בציקלג, הרי הוא הלך לעוד נדודים, והוא היה בין השאר למצד במדבר. אז ומנגדי נבדלו אל דוד למצד מדברה, גיבורי החיל, אנשי צבא למלחמה, אורחי צינה ורומח, ופני אריה פניהם, וכי צבאים על הערים למהר. זה ממש תיאור נהדר. פני אריה פניהם זה כמעט כמו מרכבה. וכי צבאים על הערים למהר. זה מאוד מעניין, אבל אני לא אגיד לכם עדיין למה. יש פה בכלל הרבה משחקי מילים בפרק הזה. עזר הראש, עובדיה השני, אליאב השלישי, משמנה הרביעי, ירמיה החמישי, עתאי השישי, אליאל השביעי, יוחנן השמיני, אלזבד התשיעי, ירמיהו העשירי. כן, כל חמישה יש לנו ירמיהו. מחבנאי השתי עשר. אלה מבני גד ראשי צבא. אחד למאה הקטן והגדול לאלף. אלה הם אשר עברו את הירדן בחודש הראשון, והוא ממלא על כל גדותיו.
אחד למאה לקטן זה
בהתאמה
כאילו?
מה זה?
אחד למאה לקטן זה בהתאמה או שזה תיאור?
מה זה בהתאמה?
אנדו, מחבני יש לו 100 וכאילו משהו כזה?
יכול להיות, קשה לדעת. בכלל אחד למאה הקטן והגדול לאלף לא ברור מה זה אומר. כלומר, האם כל אחד מהם יש לו מיקום מסוים? כי יש פה ודאי סדר. אומרים לך את המספר של כל אחד, מה שאומר שיש היררכיה. השאלה איפה עובר הגבול, מי למאה ומי לאלף? קשה לדעת, אבל בסדר. אנחנו מבינים שיש פה גם למאות וגם לאלפים, אלפים ושרי מאות. והם עברו את הירדן בחודש הראשון, והוא ממלא על כל גדותיו. יש פה אפילו כתיב גדיתיו. כן, למה יש פה גדיתיו? כראה איך התחילה היחידה. פסוק ת' הוא מן הגדי באו אל דוד. אז זה ממלא על כל גדיתיו. כן, זה מין משחק מילים שכזה על זה שאנחנו מדברים על הגדי. אז הוא מלא על כל גדותיו, ויבריחו את כל העמקים למזרח ולמערב. זה גם פסוק סתום קצת. האם הכוונה שהם הבריחו את כל יושבי העמקים, או שהם הבריחו את המים כאילו לצדד מרוב שהם היו הרבה? לא ברור. זה מה שקורה עם בני גד. אז היינו בהתחלה בציקלג, שזה קצת אחורה בזמן, ואז אנחנו הולכים עוד יותר אחורה לתקופה שהוא היה במצד. ועכשיו הולכים עוד פעם למקום שגילו לתקופה שעוד היה במצד, שזה כבר מראה לנו שיש מבנה חייסטי, נכון? אתם יכולים לנחש איפה תהיה היחידה הבאה.
עם איך הוא דבין?
לא, אמרנו שיש ארבעה בין המלאכה למלאכה. אז היה לנו ציקלג, מצד, עכשיו יש עוד מצד, אז מה יהיה עכשיו? ציקלג, נכון. אפשר לראות גם במבנה שלמי שיש מולו, שיש לנו באמת את ההתחלה, את המלאכה, ואז בסוף את המלאכה. פנימה יותר יש ציקלג, ופנימה יותר יש את המצד. כשבעצם אנחנו הולכים אחורה, ואז חוזרים חזרה לתקופה שלנו, של המלאכה דוד. כן? מה? לא, יש רק את זה שהדפסתי לעצמי לעכשיו, רק פשוט שיהיה לי. אני רואה את ה... אין כבר מה לעשות איתם, כלומר, עברנו על הכל ונשאר רק המבנה. המבנה אפשר לשרוד בלעדיו. כבר אמרנו אותו הרגע. אז בעצם כל פרקים י' ו-י' ב' יש להם מבנה מסודר מאוד, חייסתי. ותזכרו לשאול אותי בסוף, אז מה כיבוש ירושלים עושה שם באמצע? נכון? זאת שאלה. אז עכשיו אנחנו שוב במצד. מה?
איפה קיבוש ירושלים?
אחרי כביכול המלאכת דוד בפרק י' א', לפני הגיבורים שהמליכו את דוד, יש לנו את כיבוש ירושלים.
למה זה באמצע? זה בפרק
י' א'? בדיוק. למה זה נמצא שם? זאת השאלה.
למה אתה אומר שזה באמצע המבנה?
זה לא באמצע המבנה, לא אמרתי. אמרתי, ששאלו אותי למה ירושלים בכלל נמצא פה, ברצף שכל כולו עוסק באלה שהצטרפו לדוד וכו'. ויבואו, פסוק י' ז', מבני בנימין ויהודה עד למצד לדוד. ויצא דוד לפניהם, ויען ויאמר להם, אם לשלום באתם אליי לעוזרני, יהיה לי עליכם לבב ליחד. ואם לרמותני לצרי בלא חמס וחפאי, ירא אלוקי אבותינו ויוכח. כלומר, האם אתם לשלום או לא לשלום, ואם אתם לא לשלום, אז אלוקים כבר יראה לכם מה זה, על זה שאתם הולכים לחסל אותי. ואולי אתם לא תצליחו, כי אלוקים יראה לכם מה זה. ורוח לבשה את עמסי ראש השלישים. יש לנו עוד ראש שלישים. הפעם המסאי. לך דוד, ועמך ונישי, אנחנו איתך. שלום שלום לך ושלום לעוזריך, כי עזרך אלוהיך. ויקבלם דוד ויתנם בראשי הגדוד. נתנם בראשי הגדוד, שזה גם יכול להיות משחק מילים עם הגדי. כי גד הרי גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. ועכשיו חזרנו חזרה לציקלג, וממנשה נפלו על דוד בבואו עם פלישתים על שאול המלחמה, ולא עזרום, כי ועצה שלחו שרני פלישתים למור, בראשנו ייפול על אדוניו שאול. בלכתו אל ציקלג, נפלו עליו ממנשה, ואז יש רשימה, אדנח ויוזבד, ואלו מיכאל ויוזבד, ואליהו וצילתאי, יש פה כמה שבעה, ראשי האלפים אשר למנשה. והמה עזרו עם דוד על הגדוד, כי גיבורי חיל כולם, ויהיו שרים בצבא. כי לעת יום ביום יבואו על דוד לעוזרו עד למחנה גדול כמחנה אלוהים. זה בעצם סיכום לכל הארבע יחידות שראינו עד עכשיו, שהצטרפו והצטרפו לדוד עוד. אז זה בגלל שכל יום ויום באו עוד. כי לעת יום ביום יבואו על דוד לעוזרו, עד למחנה גדול כמחנה אלוהים. אז זה בעצם ארבעת היחידות שבמרכז של אלה שהצטרפו לדוד. ואז אנחנו חוזרים להמלכה, עוד שנייה נקרא את הפסוקים, כשכמובן השאלה שנשאלת, למה צריך את ארבעת היחידות האלה? ספר שמואל לא היה צריך אותם. והנה ספר דברי הימים מאוד צריך אותם. שאלה מה זה נותן. ורק נסיים ככה לעבור על הרשימה הבאה, ואז נסכם.
זה שונה גם אם יספר שמואל, נכון? כי יש הרבה יותר אנשים פה שיצטרפו.
נכון, 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 נכון. גם זה נכון. שם רק 600 בסופו של דבר נשארו איתו. פה קשה להכריע בדיוק כמה היו. ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על דוד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי השם. כמה באו לחברון להמליך אותו? בני יהודה נושאי צינה ורומח 6,800 חלוצי צבא. בני יהודה 6,800, ומשם זה רק נעשה יותר ויותר. בני יהודה הם הכי קצת, כי הם כבר המליכו אותו. עכשיו עוד ועוד. מבני שמעון גיבורי חי לצבא 7,100, מבני הלוי 4,600, והוידה הנגיד לאהרון ואימו 3,700, צדוק נער גיבור חיל, אם צדוק גם הופיע, צדוק שהולך להיות הכהן הגדול, אז כבר נותנים לו את הכבוד שלו, הוא עכשיו בתקופה הזאת עוד היה רק נער גיבור חיל. ובית אביו שרים 22. ומבני בנימין אחי שאול 3,000, ועד הן המרביתם שומרים משמרת בית שאול, הם עדיין היו עם שאול, אבל לא, הם באו עכשיו לדוד. ומבני אפרים 20,800, גיבור חיל, אנשי שמות לבית אבותם.
בני בנימין, וכל מה שמתאר פה עכשיו זה
כן, כן, נראה לי שכן. בני בנימין הקודמים שבאו, כמה באו? 23? בערך.
לא, כי אמרת שזה היה סיכום, כאילו מחנה גדול, ואז הוא בא מתאר את ראש החלוץ
של דוד. אז חוץ מזה באות, כן, כן. ומחצים אתם מנשה 18 א', אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את דוד. הם עשו רשימה של 18 אלף איש נקבו בשמות להמליך את דוד. ומבני ישכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם 200 וכל החיים על פיהם. זה באמת פסוק מוזר. כולם מכירים את זה בהקשר לחישוב של מזלות ושל שנים. כן, שבני שכר הם אלה שהיו מחשבי הזמנים, בגלל שהגמרא אומרת, כי יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל. אבל בפשט נראה שבאים ואומרים לנו את זה כדי לומר, שימו לב, אלה שיודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל, אלה שיודעים מה לעשות באיזה תקופה, בעצם יודעים לקרוא את המפה, מה צריך לעשות, באו למליך את דוד. כלומר, זה בדיוק מה שצריך לעשות. ומזבולון יוצאי צבא, עורכי מערכה בכל כלי מלחמה, 50 א', ולעדור בלא לב ולב. לעדור זה כנראה לעזור. כן, שורש, כאילו השורש, הדלת מתחלפת בזין, או הזין מתחלף בדלת, תלוי מה הסדר. וזה יותר ארמי כזה, אבל בתקופה הזאת יש כבר ארמיזמים כאלה. אז לעזור בלא לב ולב. ובלא לב ולב אומר שאין אחד בפה ואחד בלב, לחלוטין עם דוד. ומנפתלי שרים א' ועמהם בצינה ובחנית 37 א'. ומנדני אורחי מלחמה 28,600. ומאשר יוצאי צבא לערוך מלחמה 40 א'. ומעבר לירדן, מן הרובני והגדי וחצי שבט מנשה וכל כלי צבא מלחמה 120 א'. זה הסיום. עבר הירדן המזרחי הביא 120 אלף איש. כל אלה, כל הפסוקים כבר שכבר קראנו, אנשי מלחמה עודרי מערכה. כנראה עוזרי מערכה. בלבב שלם באו חברונה. שוב הלבב שלם הזה. מה חשוב לו להדגיש? שכל עם ישראל עם דוד. בלב שלם, בלי מחשבות, כולם עם דוד. למה זה כל כך חשוב להדגיש את זה? בסדר, כולם עם דוד, זה ידוע, הם המליכו אותו. כאן אני חושב שזה בדיוק בניגוד למה שקורה בספר שמואל. כי הרי אם בספר שמואל היה לנו את כל הסיפורים של המרידות, ועזבו את המרידות עוד לפני זה, כשדוד מומלך בחברון, אז יש לו 7 שנים של מלחמות עם בית שאול, וזה לא שכל ישראל איתו, ואחרי זה מתברר שבאמת כל ישראל לא היה איתו. כשאבשלום רוצה, מיד כולם מתמרדים, ואחרי זה 7 בן בכרי גם כן מתמרדים. יש תמיד חששות כאלה, עד שלבסוף הם גם מתממשות אחרי מות שלמה. מיד אחרי מות שלמה כל עם ישראל עוזב את יהודה. אז בא דברי הימים ורואה שזה התמונה שם, והוא הרי רוצה להציג תמונה שבית דוד זה האמת, וזה מה שצריך להיות איתו, וזה מה שאנחנו רוצים להציג. אז הוא צריך להציג את הבחירה בדוד כבחירה שכל ישראל קיבלו על עצמם. בעיקר, וזה אנחנו נגיע לזה עוד בעיקר בפילוג הממלכה, פילוג הממלכה מוצג בדברי הימים בניגוד לספר מלכים יותר כחטא של עם ישראל שעזבו את בית דוד מאשר סתם משהו שהשם רצה. כן, זה חטא של עם ישראל שעזבו את בית דוד, כי בית דוד זה האמת והשם עם בית דוד, ובית דוד זה כיסא השם בעצם. זה גם מופיע בכמה מקומות. בית דוד זה כיסא השם, כן, ששלמה מומלך, אז וישב שלמה על כיסא השם למלך על ישראל. אז אחרי כל זה די מתבקש שהוא קודם כל יציג את זה שבני ישראל קיבלו את דוד, כי אחרת למה שזה יהיה חטא שהם עזבו את דוד. אז מאוד מודגש שבני ישראל קיבלו אותו. מה שהוא רוצה להדגיש זה שגם בימי שאול הם קיבלו את דוד. הנה, גם אז ראו הרבה יותר אנשים מאשר מה שכתוב בספר שמואל, שדוד הוא המלך האמיתי. אז הצטרפו אליו עוד ועוד. עכשיו כאן אני חושב שאם נעבור ונראה את כל הרמיזות הספרותיות הקטנות שהוא מכניס, אז יהיה הרבה יותר בולט מה שהוא מנסה לומר. אז קודם כל התחלנו, היחידה הראשונה בלי ספק מדגישה שגם בזמן שהוא עוד עצור בציקלג בפסוק א' מפני שאול בן קיש, הוא עוד עצור מפני שאול, ובאים אליו משאול, מאחי שאול, להצטרף אליו. אז זה מאוד ברור. עכשיו, רציתי רק להדגיש איזה שורש מסוים שחזר פה. שמתם לב איזה שורש שחוזר? יש יותר מאחד, אז כאילו, כמה אתם יכולים לפספס? אין בעד מה. לא, אני אומר, כאילו, אם תנחשו, מה כבר יקרה? רוב השורשים פה דווקא חוזרים.
הבאים.
טוב, אז אתם יכולים לפספס. לא, כי הבאים, כמה יש לך הבאים? שורש בא. כי למשל, פה כתוב אלה הבאים אל דוד, היחידה הבאה מתחילה, ומנגדים נבדלו אל דוד. כלומר, אנחנו לא רוצים להשתמש בבאים. כן? בפסוק א', וממנשה, נפלו על דוד. מה? כן, בבואי פלישתים. אבל אם אתה רוצה להגיד שהבאים מודגש, אתה מן הסתם להגיד את זה כדי לומר שכולם באים אל דוד, אז למה פה זה כשדוד בא למלחמה לפלישתים? קצת מוזר. אבל זה נכון שפסוק י' ז' ויבואו מבני דוד, מבני בנימין.
בנימין מוזכר פה.
וזהו. דוד, השורש דיווד. כן. כן, כי הם נבדלו, וזה דיווייד. אז זה באמת מעניין. אז באמת היחידה הראשונה די ברור שהם עזבו את שאול והגיעו לדוד. ובאמת ביחידה השלישית, במצד עם בני בנימין ויהודה, אז שוב בני בנימין מופיעים, אז הם באים משאול לדוד. ולא רק זה, אלא שדוד שואל אותם, אתם ביתי או בלעדיי? והם אומרים, לא, 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 אנחנו איתך. וכאן באמת המקום הכי מודגש של השורש החוזר. איזה, נו, באמת. תחמנה לסע. זה גם שורש כל כך חריג בתנך. שאתם לא יכולים לפספסו.
שלום.
שורש שלום, לא, פועל מסוים. אפילו שזה שורש כל כך כל כך לא חריג בשפה של הדיבור שלנו, עדיין בכל זאת בתנ"ך הוא כמעט ולא מופיע. כי זה שורש מאוחר, רחמנא ליצלן. יש איזה 7 פעמים ועוד 3 פעמים בארמית בפרק הזה. עכשיו אתם חייבים לדעת, כי אני כבר אמרתי לכם שיש את זה בפעם אחת בארמית ופעם אחת בעברית, ואמרנו שחילופי ד' וז'. וואו, אז לא הקשבתם לכלום, אני רואה. ולעדור בלו לב ולב, עכשיו אתם כבר יכולים לדעת. עזר, נכון? עכשיו, זה קודם כל חוזר בזה שהם בפסוק א' בגיבורים עוזרי המלחמה. נכון? אז לעדור, לעזור, זה גם חוזר כמה פעמים שם אחרי זה. לעדור בלו לב ולב, ועודרי מערכה חוזר פעמיים. כן? דבר שני, אחרי זה, בפסוק י' ז' באים מבני בנימין ויהודה עד למצד לדוד. אז דוד שואל אותם, אם לשלום בתם אליי לעוזרני. כן? ובא מסי ואומר, לך, שלום לך ושלום לעוזריך. כי עזרך אלוהיך. כן, וממנשה כשנפלו על דוד, כשהוא הלך עם פלישתים על שאול המלחמה ולא עזרום, כן, אז הם נפלו עליו והם עזרו עם דוד. וזה מסתכם בפסוק סיכום שמקביל לפתיחה, כי לעת יום ביום יבואו על דוד לעוזרו. עכשיו זה נמצא בכל מקום מרכזי בפרק. אתם הכזבתם אותי. אז אני חושב שהשתכנעתם שיש פה מספיק פעמים עזר, וזה עדיין לא מספיק. בגלל שבכל זאת, גם ברשימה הראשונה וגם ברשימה השנייה, הראש לראש לכל כל הבאים הוא תמיד עזר. הראש אחי עזר, בפסוק ג' ובפסוק י' עזר הראש. ואם זה לא מספיק, אז יש לנו עוד כמה עזרים בדרך.
אחי עזר זה שם, נכון?
אחי עזר זה שם, ודאי.
אז זה בכל זאת משחק מילים
כלשהו? ודאי שזה משחק מילים. אם היה אחד, אז בסדר, אבל יש לך אחי עזר. כן, ואחרי זה פסוק... מה? פסוק י' עזר הראש, אבל עוד לפני זה, יש לך בפסוק ז' ועזר אל ויו עזר. שזה בדיוק אותו דבר, רק עם אל ויו.
זה לא שלא השמות כאלו פה, אני לא מיותך. יש שמות מוזרים מספיק כדי לקבל גם את זה.
ברור, יש גם הרבה הרבה שמות עם עזר אפילו. אבל זה שיש לנו כל כך הרבה עזר, דווקא בפרק הזה, ושני העזרים האלה נמצאים בראש, כן, תמיד זה עזר הראש, כל מקום שכתוב ראש. אז קצת מוזר. ויש לנו גם כמובן עזר הראש, אמרנו את זה. וזהו. אז שוב, יש לנו כמה וכמה שורש עזר, וזה כמובן רק מדגיש את זה שבאים לעזור לדוד. אז התקדמנו עוד שלב. עכשיו, אז ראינו ביחידה הראשונה שזה שהוא עוזבים את שאול ועוברים לדוד, וראינו ביחידה השלישית שהוא שואל אותם, אתם איתי או עם שאול? ואז הם אומרים, אנחנו איתך. עכשיו, איך שאול מתואר כאן? אז שאול הרי לא מוזכר ביחידה השלישית, אלא שדוד אומר, אם לרמותני לצרי בלא חמס וחפי. שזה כמובן מזכיר את זה שדוד אומר לשאול, שאתה סתם רודף אחריי, ולמה אתה רודף אחריי? לא עשיתי לך שום דבר. עכשיו, שאול מתואר כאן כצרי. זה מה שמתואר. שאול הוא לא מלך, בשום מקום כמעט הוא לא מוזכר כמלך. ונראה לי בשום מקום בכלל, בדברי הימים, הוא לא מוזכר כמלך. אלא כמי שמלך אולי.
לא, כתוב מלכות שאול.
מה? כן, מלכות כן. יש את השורש מלך עם שאול, אבל לא כתוב שאול המלך כמו שכתוב דוד המלך. או סתם המלך. כן? בדרך כלל תמיד מתייחסים אליו כשאול. יש רק מקום אחד, וגם זה לא באמת, בגלל שזה בעצם גם שמה. מה הוא היה? הוא היה מלך. אז כשבאים להמליך את דוד, אז אומרים, גם תמול, גם שלשום, גם ביות שאול מלך. זה פסוק ב' שם. וזה בניגוד לספר שמואל, שאומר, גם ביות שאול מלך עלינו, אתה היית המביא, אז לא, לא עלינו. אז, כן, לא היית בשיר שלו, רואים. ושאתה צוחק עכשיו, מסגיר את זה, אם לא... טוב, אז ראינו גם ביחידה הראשונה וגם ביחידה השלישית. עכשיו, היחידה הרביעית הרבה יותר יפה, ולכן שמעתי אותה רגע. אפילו נכתוב את זה, כי יש פה ממש ניגודים בין שאול לדוד מבחינת העזרה ומאוד כמה בחינות. אז קודם כל, כאן במקום לבוא או להיבדל, יש לנו נפלו. כן? מנשה נפלו על דוד. כן? בבואו עם פלישתים על שאול למלחמה. שאול למלחמה ולא עזרו. כן, למה? כי בעצה שלחו סרני פלישתים למור וראשינו ליפול אל אדוניו. שתהיו בתנך, כי אני לא בתנך, אז מה אני אעשה? בלכתו אל תקלג. נפלו עליו במנשה, ויש לנו רשימה וכולי. כן, ואז הם ראשי האלפים אשר למנשה. כן. והם ה... עזרו עם דוד על הגדוד. הגדוד כי... כי בורא חי אל כולם. כי בורא חי אל כולם. והיו שרים בצבא. מפסיק
כאן. זה בעצם היחידה.
אז מה אתם רואים? יש כאן איזה משהו שקורץ לכם, קופץ לכם, מציק לכם בעין?
כן,
זה לא הזרום והזרום. מה זה? לא הזרום והזרום, נכון. זה לא הזרום, וכאן, והם עזרו. אז מה אפשר לומר מזה? קודם כל, השורש עזר מודגש בפרק, אז אנחנו ישר קופצים אליו. דבר שני, תראו את ההבדל. דוד בא עם פלישתים ולשאול למלחמה, אבל בסוף הם לא עזרו להם. למה פלישתים ששלחו אותו? סרני פלישתים אמרו, הוא ברשם מפול אל אדונם שאול.
מי לא עזר? מי?
דוד לא עזר לפלישתים, ולא עזרו הם כי שלחו אותם.
אולי זה מנשה לא עזרו.
כן, אבל מנשה לא היו שם. מה מתואר כאן בעצם? מנשה נפלו על דוד, מתי? בבואול עם פלישתים על שאול המלחמה, והם לא עזרו הם כי שלחו אותו, אז שהוא הלך לציקלג אחרי ששלחו אותו, כשהם לא עזרו, אז נפלו עליו ממנשה. זה קצת, אני מסכים שזה קצת, אני מסכים שזה קצת מחוספס, קצת לא כתוב בצורה קה, אבל מה שברור זה שזה מה שקורה. הם נפלו עליו מתי? כשהוא בא עם פלישתים על שאול המלחמה והם לא עזרו ושלחו אותו, אז כשהוא הלך לציקלג, נפלו עליו ממנשה.
תיאור של שתי מקומות, זה לא תיאור...
נכון, אבל זה אותו הדבר. זה מתואר ככה בצורה מכוונת.
מה זה? לא פתאום מה מנשה עשה במקרה הראשון.
כי אין מקרה ראשון. מתי מנשה נפלו על דוד? יש פה פתיחה ארוכה של כל זה, וחוזרים ואומרים אז. רק שהפתיחה הזאת פשוט הוא התחיל לדבר פה עכשיו לשפוך את הלב, אז הוא כבר עושה חזרה מקשרת ואומר, אה, נפלו במנשה אז. כשהוא הלך לציקלג.
אולי פשוט מנשה לא עזרו לו בהתחלה, ואז מנשה כן עזרו לו.
הוא היה יכול לומר בלכתו לציקלג, שמנשה באו בסביב בלכתו לציקלג, עכשיו לפני שמנשה. אבל אז הוא היה מאבד את כל זה, שזה מאוד מאוד חשוב עד מעט נראה בשביל מה שהוא רוצה לומר. הוא רוצה לומר שהם באו מתי? כשדוד הלך עם פלישתים למלחמה ולא עזר להם, אז שהוא חזר הם באו. למה זה כל כך חשוב? בדיוק בשביל זה. דוד הלך עם פלישתים ולא עזרו מול שאול, ולעומת זאת, אלה שבאו אליו, כן עזרו. עכשיו, כשהוא בא עם פלישתים על שאול, אז הם לא עזרו. כשמנשה נפלו על דוד, אז הם כן עזרו. יותר מזה, לא רק זה, גם מעטור, גם על דוד ועל שאול, אולי זה קשור. והכי חשוב, נפלו. השורש נפל שמופיע רק כאן. משום מה משתמשים במקום בבא או בנבדל, בנפלו. עכשיו, מנשה נפלו על דוד, כן? כשהם, כשהוא פלישתים על שאול למלחמה ולא עזרו. ונפלו עליו ממנשה. ובניגוד לזה, כן, מה פלישתים חושבים? שדוד הולך ליפול אל שאול. כן, בראשנו ייפול על אדונם שאול. כלומר, מה זה בראשנו? שהוא ייקח את הראשים שלנו וילך אל שאול כדי לחזור אליו ככה כאיזה עבד. ותסתכל, נתתי לך את הראשים של הפלישתים, אז תקבל אותי חזר. כלומר, הם חושבים שהוא הולך להיכנע לשאול, ובינתיים, במקום שהוא ייפול אל שאול, אז אנשים משאול נופלים אליו. כן, זה בדיוק מה שכתוב פה בעצם. עכשיו, לא רק זה, אלא גם הוא חושב בראשנו ייפול אל אדונו שאול, כלומר, הוא ייקח את הראשים שלנו וילך לשאול, ובמקום זה, ראשים של שאול באים אליו. ראשי האלפים...
של מנשה.
של מנשה, בסדר, אני מתכוון אנשים שנמצאים מזה שאול, באים אליו. והם עזרו עם דוד על הגדוד. מה זה על הגדוד?
הגדודים שהזכרנו מקודם.
הגדוד של פלישתים?
או שהגדוד, פלישתים לא, יש שתי אפשרויות. או הגדוד שהזכרנו מקודם, כלומר, עזרו עם הגדוד. הם גם היו עם הגדוד. או, וזה גם קשור ככה לגד אולי, או שמדובר על אותו גדוד, שהם עזרו לדוד מתי? בלכתו אל ציקלג. מתי? כשדוד חזר מהמלחמה הזאת של פלישתים ושאול, וחזר לציקלג, אז הוא מגלה שגדוד של המלאכים פשט ולקח את שרף את ציקלג ולקח את נשיו בשבי ואת כולם. נכון? אתם זוכרים את הסיפור? אז הם עזרו על הגדוד ההוא. אותו אחד הם עזרו לו. כי גיבור החיל כולם, והיו שרים בצבא. יש לנו כאן עוד. אז בעצם הכל פה ממש רשת של הקבלות שמראה איך עוזבים את שאול ובאים אליו. כן, הוא בא עם פלישתים על שאול וזרקו אותו כי פחדו שהוא הולך לשאול, ובעצם בזמן הזה אנשים משאול הולכים אליו. זה נראה לי מאוד מודגש כאן. אז, עדיין אתם לא סגורים על זה שזה לא עזרו מהכוונה שדוד לא עזר לפלישתים, או שזה כבר משוכנע יותר? עדיין לא סגור על זה.
לא חד לך,
איך אתה יכול להבין את זה אחרת? אני מקודם ככה זרקתי וזה, אבל באמת איך אתה יכול להבין אחרת? אני מבין את הרצף, כלומר שאמרנו מנשה נפלו על דוד, אז לא עזרו מתבקש, אבל ברצף שכאן, בבואו עם פלישתים על שאול המלחמה, ולא עזרו, למי?
כן,
הרי מנשה נכלל לו בעסק, כן? בגלל שדוד לא עזר לפלישתים. אז אם מנשה לא עזרום כי בעצה של חוג, לא, זה קצת מוזר. אבל דרך אגב, גם אם זה ככה, זה מצוין, בגלל שמנשה באו עם דוד. לא, אבל אז הם נפלים עליו פעמיים, זה לא יכול להיות. אפילו אם שני מנשים נפלו עליו, עדיין אותו דבר מסתדר. המנשה הראשון נפלו עליו בבוא עם פלישתים על שאול, והם לא עזרו לפלישתים ביחד עם דוד, בגלל ששלחו את דוד.
אשתי חצה עם מנשה, זה לא קודם.
כן. לא, זה בכלל נהדר, כי שני חצאי מנשה, אני מתחיל עכשיו לחשוד שהם בשלב מסוים נקראים חצי המנשה. הרי ברגע שיש לך חצי מנשה בעבר ירדן, וחצי מנשה בעבר ירדן המערבי, כן? אז זה כאילו הייתי כותב כאן, אם הייתי כותב מנשה ומנשה, אז הייתי אומר הנה חצי פה וחצי פה. כן, אבל מה שקורה כשכבר יש חצי מנשה פה וחצי מנשה פה, זה שהשם חצי מנשה הופך להיות השם של השבט. כן? כן? זה חצי המנשה. ואז קוראים מקרים משעשעים, כמו ברשימה של הרי הלוויים בדברי הימים, שכתוב ממחצית מתי חצי מנשה נתנו כך וכך. כלומר יש מתי חצי מנשה, שחצי מנשה פה וחצי פה. אתה רואה פה של חצי מנשה, פה יש חצי מנשה. אז זה מחצית מתי חצי מנשה.
שנתנו רבע.
כן. ואחר, אותו דבר גם יכול להיות בספר יהושע, אתם חייבים לפתוח ככה לראות. בספר יהושע פרק ג', יש שם את כל הארץ הנשארת, שהוא לא הוריש עדיין. ואז השם אומר לו, אל תדאג, אנוכי הורישם מפני בני ישראל, רק אפילה לישראל בנחלה כאשר ציוותיך. פסוק ז', ואתה חלק את הארץ הזאת שנשארה, שכבר כבשתם בנחלה, לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה. אמו, הרובני והגדי, לקחו נחלתם, אשר נתן להם משה בעבר הירדן וכו'. עכשיו, מה קרה כאן? תחלק את עבר הירדן המערבי לתשעה שבטים וחצי המנשה, כי אמו, הרובני והגדי, לקחו נחלתם בעבר הירדן מזרחה. עכשיו, אותו חצי מנשה שייך גם לתשעת השבטים וגם לראובן לגד. כי אמו, עם אותו חצי מנשה שלפני שנייה הזכרנו, לקחו גם ראובן לגד. אז זה לא אמו, זה עם החצי השני. עכשיו זה מאוד מאוד מופרך לומר דבר כזה כי זה משני מקומות בלבד, אבל זה מעניין, זה תירוץ מעניין לשני הפסוקים. זה לא קושיה גדולה בכל זאת, אבל בסדר. טוב, אז בואו רק נסיים. מה זה? פה, ברשימה של הלווים בדברי ימים. לא פה, פה. כן. אז וכאן, אם אתה רוצה להגיד שיש שם מנשה, אז כן, תראי גבנה מנשה. אני מנשה נפלו על דוד וכולי וכולי וכולי. יגבור אחד לכולם ויוסרים בצבא. גם כמובן, לא צריך להגיד את זה אפילו, זה פשוט. כולכם ראיתם איך שכל פעם מדגישים, איך שאלה שבאו לדוד הם הגיבורים, הם החזקים, הם האלה הכי מגניבים. כל הכולים עם דוד. אז זה, זה. אז נשאר לנו רק היחידה של אגדי. למה אגדי מדגיש את זה שהם לא עם שאול אלא עם דוד? פה אין כמעט זכר בזה, רק עברו את הירדן וכולי. יש פה משחקי מילים מעניינים, כי אם יש מילה שחוזרת עוד חוץ מזה, היא חוזרת אפילו 10 פעמים בפרק, זה המילה צבא. היא חוזרת בערך 10 פעמים בפרק, וזה מאוד מרשים. וגם כאן יש לנו משחק מילים איתה, בגלל שאמרנו על אגדי, בפסוק ת', ופני אריה פניהם, וכי צבאים על הערים למהר. כן, וכי צבאים. בצבאים, בעוד כל יש הרבה משחקי מילים עם צבאים וצבאות. כמו, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות, או בעילות השדה. כן? אתם במה משביעים? בשם השם בדרך כלל, נכון? אז הכוונה כנראה בהשם צבאות, או בקהל שדן, בעילות השדה. זה כנראה שם המשחק מילים. ומכיוון שדומה דודי לצבי, או לאופר האיילים, כן? אז מכאן מוכח שמשביעים בשם השם זה הדוד. כלומר, מכאן מוכח שהדוד זה השם בנמשל. כי אם הדוד דומה לצבי או לאופר האלים, ואנחנו משביעים בצבעים או בעילות השדה, וזה כמובן רומז באשם. אז הדוד דומה לאשם, בעצם. מה שאלה אופר, דומה דודי לצבי או לאופר. כן, בוא לא נעזר, זה רק דומה. כמראה דמות כבוד השם. אז בכל אופן, אז כאן יש לנו עוד איזה משחק מילים כזה. אז פה אני חושב שזה משחק מילים פשוט בגלל שלא כותבים ככה צבעים. בכל התנ"ך שרוצים לתפוס צבעים, אז כן, למשל יש קטע נהדר, אפילו כתבתי אותו בפייסבוק לפני כמה ימים, מי שעקב. הקו. על על עשאל כתוב, ועשאל קל ברגליו כאחד עכשיו בסוף. כן, אז טוב שיש ניקוד, כי כן, אתה מבין שככה אני גם זוכר שזה כתוב ביוד. בגלל שככה כתוב, ואם היינו לא רואים את זה עם ניקוד, אז זה יכול להיות בהחלט בעייתי. כן, כאחד הטובים.
כמו הסיפור של הצב הארנב, ככה הוא.
כן, בדיוק. מישהו הציע שזה כאחד הטובים, כאילו, דונטלו, מיכלנג'לו או משהו. והיה מישהו רוצה לי. בכל אופן. אז זה פה, וכי צבעים כנראה משחק על העניין הזה, השורש צבא שחוזר בפנים, כמו שהגדותיו עם גד בפנים. וזהו, כמובן גם פה, אלה מבני גד ראשי הצבא. בסדר. אוקיי, אז בזה בעצם אנחנו רואים את המשחקי מילים עצמם, אבל איפה אנחנו רואים שגד נבדלו מדוד לשאול? רמז, התשובה בגוף השאלה.
אם
שזה
מדוד
לשאול? משאול לדוד. כתוב, נבדל. כן, מה לעשות שאנחנו עוד דקה צריכים לסיים, אני צריך להגיד את התשובה.
לא, אולי זה נבדלו משאר העם שלהם, משהו כזה.
בדיוק. מה שאר העם עשה?
נשארו בבית שלהם ולכו יצטרפו לדוד.
נכון. ולמה הרי כאילו הם צריכים להצטרף לדוד? שישארו בבית, והם עם דוד. בגלל שכל השאר שנשארים בבית הם עם שאול, כי שאול הוא מלך עכשיו. כן, זה שהם באים והולכים לדוד, זה אומר, אנחנו לא עם שאול, אנחנו עם דוד. אז הם נבדלו. זה לא כזה מסובך, אני יודע. זה לא חייב להיות וורד כל כך כאילו מרשים. זה רק פשוט אומר שהם נבדלו, זה הכל. אז בזה אנחנו רואים איך שכולם עזבו את שאול והולכים לדוד, וזה חשוב מאוד בגלל מה שאנחנו נראה בשיעור הבא. ששאול הוא לא סתם איזה מישהו, ראינו זה כבר בפרק ת' ששאול הוא לא מתואר בספר בשביל להגיד לנו את הסיפורים של המלך הראשון. אנחנו מתחילים בזה ששאול מת. זה לא התחלה טובה לספר את סיפורי שאול.
מובן, הוא מת
עם כל אלה הלכו לו. עם כל אלה הלכו לו, אז לכן הוא מת. כן, אבל שם בפרק י' הדגשנו שבעל דברי עושה שינויים מאוד קלים כדי לומר קודם כל שכל בית שאול הלך. אין המשך, אין ויכוח אחרי זה. כולם עם דוד. כן? במקום וימות שאול ושלושת בניו ונוסח אליו גם כל אנשיו ביום הוא יחדיו, אז כתוב שם וימות שאול ושלושת בניו וכל ביתו יחדיו מתו. כל ביתו הלך, נגמר. אבל אמרנו שיש שני פסוקים בסוף פרק י' שמתארים למה הוא מת. וימות שאול במעלו השמל בהשם וכו'. והכי חשוב, ולא דרש בהשם וימיתהו. הוא לא דרש בהשם. השאול מתואר כמי שלא דרש בהשם, ואז כולם נבדלים ממנו והולכים אל דוד, ודוד הולך עכשיו לדרוש. ובשביל זה רק צריך לסיים ולראות את הפסוק האחרון, שזה בעצם הפסוק הבא של פרק י' ג', ויבאץ דוד עם שרי אלפים והמאות לכל נגיד. כלומר, כל שרי אלפים והמאות שהגיעו, ראינו הרבה כאלה, אז הוא נועץ איתם, וכל ישראל ביחד מחליטים מה? ואומר דוד לכל קהל ישראל, אם עליכם טוב ומן השם אלוקנו, נפרצה נשלחה לכנו הנשארים בכל ארצות ישראל, ועמהם הכהנים והלוויים בערי מגרשיהם ויקבצו אלינו, ונשא בה את ארון אלוהינו אלינו, כי לא דרשנו בימי שאול. ולא דרש בה השם וימיתהו, עכשיו הופך להיות, כי לא דרשנו בימי שאול, זה לא העלינו את הארון, לא עבדנו את השם כמו שצריך. אז המסגרת החייסטית עוד יותר מתרחבת, מסביב למבנה החייסטי של המלכת דוד, יש לנו לפני זה את זה ששאול לא דרש בהשם, ואחרי זה בואו נתקן את זה, כי לא דרשנו בימי שאול, ונעלה את הארון. ומשם באמת מתחיל הרצף, שבעצם נגמר בסוף מימי שלמה, שכמעט כולו עוסק רק בטיפול הזה בארון, בתהליך הזה. זה כמעט כל מה שאנחנו נראה בדברי ימים א', וגם בתחילת דברי ימים ב', רק טיפול אינסופי עד למצב שמגיעים לבית מקדש בנוי, כל הזמן מטפלים בזה. ואם לא, אז זה בגלל שכנראה הייתה סיבה שלו. זה מה שאנחנו נראה לאורך כל הספר, כמעט. זה שבוע הבא.